בשם השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. ברשות מורנו ורבנו, כבוד הרב אמנון יצחק שליטה, וברשות הקהל הקדוש, הדברים שנאמר הערב יהיו לרפואת אמי הורתי מרים בת שמחה, ולעילוי נשמת מור אבי יצחק בן אסתר, מנוחתו בגן עדן. הקטע הבא לקוח מתוך מאמר שפ"ב מספר חוכמת המצפון, פרשת ויקרא, פרק כ"ה, פסוק י"ח. ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו, ועשיתם אותם וישבתם על הארץ לבטח. רצון השם הוא שנשב לבטח בארצנו, אך הוא מתנה את הדבר בכך שנשמור את המצוות ונבחר בצד הטוב, ואז יהיה לנו ביטחון ושלווה בארצנו. בתהילים בפרק י"ב פסוק א' נאמר, אשרי איש ירא את השם במצוותיו חפץ מאוד, גיבור בארץ יהיה זרעו. מהי הדגשה במילה מאוד? מבאר הגאון מווילנה, שהחשק למצוות יהיה מעל הגבול הטבעי, ועל ידי זה זוכים לניסים. נרחיב את הדברים על הפסוק בשופטים ג' ואלה הגויים אשר הניח השם לנסות בם את ישראל. אמרו חכמנו זיכרונם לברכה בילקוט שמעוני, בואו ראה מה בין דורות ראשונים לאחרונים. הראשונים היו מתנסים ביד הקדוש ברוך הוא, שנאמר, והאלוקים ניסה את אברהם. וכן בדור המדבר נאמר, למען הנסינו ולמען נסותך. אבל האחרונים נתנסו ביד האומות, שנאמר, ואלה הגויים אשר הניח השם לנסות בם את ישראל. וצריך ביאור, למה אין הדורות האחרונים זוכים להתנסות על ידי הקדוש ברוך הוא? בכדי להבין זאת, עלינו להבין מה בין דורות ראשונים לדורות האחרונים. ומצינו בגמרא בברכות דף למד-א עמוד ב' משום רבי יהודה בר אילאי, בואו ראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים עשו תורתן קבע ומלאכתן ערי, זו וזו נתקיימה בידן. אבל דורות האחרונים שעשו מלאכתן קבע ותורתן ערי, זו וזו לא נתקיימה בידן. הגמרא מביאה חילוק נוסף בין דורות הראשונים לדורות האחרונים בחיבתן למצוות. כדי שיתחייבו הפירות בתרומות ומעשרות מן התורה, צריכים להתקיים כמה תנאים. אחד מהם הוא ראיית פני הבית, כלומר, שיכניס הפרי מן השדה אל הבית דרך פתח הבית. דורות הראשונים היו מכניסים את פירותיהן מהשדות לבתים דרך טרקסמון, כלומר, דרך שערי החצר והבית. כדי לחייבן במעשר, כלומר שדורות הראשונים חיבבו את המצוות ודקדקו לחייב את פירותיהם במעשר. ואילו דורות האחרונים מכניסים פירותיהם מהשדות לבתים דרך גגות הבתים או דרך חצרות או דרך קרפפות, כלומר דרך רחבה שמאחורי הבתים, כדי לפוטרן מן המעשר. אין כאן טענה על דורות האחרונים שהם לא שומרי תורה ומצוות חלילה, אלא שחיפשו אפשרות הלכתית כדי להיפטר מן המעשר. ובכך נפלו מדרגת הדורות הראשונים שהם היו מהדרים להכניס עצמם לחיוב מעשר בדווקא. העיסוק במלאכה עבור פרנסה אין בו שום רע, וההכרח לא יגונה. גם אין טענה על דורות האחרונים שאינם עוסקים כלל בתורה, אלא מהו העיקר ומהו התפל, מהו ההיראי ומהו הקבע. והתוצאה שדורות הראשונים זו וזו נתקיימה בידן, שכאשר החשק למצוות הוא מעל הטבע, אזי מידה כנגד מידה היא שזוכים לניסים שלא כדרך הטבע. אם כן, דורות הראשונים, כיוון שליבם היה מסור לתורה ולמצוות, ולא חיפשו להיפטר מתורה ומצוות על ידי היתרים, ממילא זכו להנהגה של זו וזו נתקיימה בידן. בכך נוכל להבין גם את ההבדל בניסיון, המושג ניסיון מורה על קרבת השם. האחרונים, מתוך היותם חסרים את הקרבה הראויה לקדוש ברוך הוא, ביותם חסרים את הכוונה והלב לקיום המצוות בשלמות, לא זכו לקרבה המיוחדת שזכו לדורות הראשונים, להתנסות על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. הדרך היחידה להשיג את קדושת ארץ ישראל היא על ידי קדושת עם ישראל, וקדושת ישראל בכלל וכל יחיד בפרט. תלויה בקיום המצוות והדקדוק בהן בלב ונפש, כמו שכתוב בפרשת ציצית, וסחרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם ויתם קדושים ללוקחם. בתקופה קשה כזו, שאנו רוצים שהמצוות שאנו מקיימים יגנו עלינו, חובה עלינו לעשותן כפי שצריך. ומצינו בגמרא במסכת שבת דף סמך ג' עמוד א', אמר רבי חננה בר אידי, כל העושה מצווה כמאמרה, אין מבשרין אותו בשורות רעות. שנאמר בקהלת, פרק ח', פסוק ה', שומר מצווה לא ידע דבר רע. מובא מעשה בילקוט מעם לועז על הפסוק הזה, על פסוק שומר מצווה לא ידע דבר רע. מעשה היה באיש אחד, שהיה עשיר מופלג, ובשעה שהגיע זמנו למות, קרא לבנו ואמר לו, הנה, אני מוריש לך רכוש גדול, אבל דבר אחד אני מצווה אותך, להיזהר מאוד בשבועה, בין על האמת ובין על השקר. והבן הבטיח לו לקיים צוואתו. כשנפטר הזקן מן העולם, בא אל הבן איש אחד, וטען שאביו היה חייב לו סכום גדול של ממון. אמר הבן, איננו יודע כלום על כך. אמר לו האיש, אם כך, אתבע אותך לפני הערכאות. ופסקו לו הערכאות שהוא מחויב להישבע. נזדעזע הבן ואמר, אתן לך כל מה שתבקש, ובלבד שלא יבוא לידי שבועה. וכך עשה. והנה, לא עבר זמן מרובה, ובאו אליו עוד אנשים רעים כאלו, וגם להם לא ויתר, ולא רצה להישבע, ויצא נקי מכל נכסיו. ומשלא היה לו עוד נכסים לפרוע לטובים, נכנסו לבית האסורים. ואשתו הייתה צריכה לחבס בגדיהם של אנשי העיר כדי למצוא מחיה לשני ילדיה. יום אחד ביותה על שפת הים, יחד עם שני ילדיה, והמתינה על יורדי ים שיתנו לה בגדיהם לחבס. יצא רב חובל אחד, ובירותו את האישה, והנה יפת תואר ויפת מראה, שאל אותה, מה היא מבקשת? סיפרה לו כל מה שאירה לבעלה, אמר לרב החובל, אתן לך דינר אחד וחפשי בגדי. לאחר שחיפשה בגדיו, לקחה הדינר ושלחה אותו ביד בנה ללך ולהוציא את בעלה מבית האסורים. בינתיים לקח רב החובל את האישה בכוח והכניס אותה לספינתו ולקח אותה בספינתו. ובניה נשארו על חוף הים והיו ממררים בבכי אל אמם שנסתלקה מהם, והם שבו לאביהם וסיפרו לו כיצד נלקחה אמם ברמיה. והבעל לקח הדינר ושילם ויצא מבית הסוהר וקרא בגדיו, וילדיו מררו בבכי. אמר האלם, אם יבוא עכשיו עוד אחד ויבקש מני מעות, אשאר בלי פרוטה, מוטב שאברח מן העיר הזאת. והתחילו מהלכים ברגליהם עד שהגיעו לעיר אחרת, וישבו על יד הנער ולא מצאו שום סירה שיוכלו לעבור בה. והוא פשט בגדיו והטין את ילדיו על כתפיו והתחיל שוחה עמם בנער. וכשהגיע לאמצע הנער, בא גל וקרא מעליו את הילדים והטילם למקום רחוק. הוא בא ספינה ולקחה את הילדים למדינה אחרת, ואב הגיע למדינה אחרת כשהוא ערום ויחף וליבו מר עליו. שאלו בני המדינה, מה אומנותו יודע? אמר, כי אני יודע ללמוד תורה ולכתוב. אמרו לו, אם רצונך להיות רועה צאן אצלנו, נשלם לך שכרך בעין יפה. והוא הסכים כרצונן להיות רועה צאן. אמרו לו, דע לך שהנער עמוק מאוד במקום שמביאים לשם הצאן, ואם תלך למקום רחוק יותר, עלולים הצאן להתאבה. יום אחד, ביושבו על שפת הנער עם הצאן, התחיל מהרהר בכל העושר שהניח לו אביו, ועכשיו נשאר בלא אישה ובלא בנים ובלא ממון. אמר, למה לי חיים מרים כאלה? אטיל עצמי לים ואתבע. אמר, אבל מי שראה את הנחשים והקרבים שיצאו לנושכו, נפחד וחזר לאחוריו. מי שחזר שמע כל חלה שקורא לו בשמו ואמר לו, חזור לאחוריך. מי שחזר לאחוריו ראה דמות הדומה למלאך שאמר לו, בוא לכאן וקח את הכסף המוכן לך, זה זמן רב. הגיע זמן גדולתך, בשכר זה ששמרת עצמך מן השבועה ושמעת בקול אביך. ואמר לו שיבנה בית על שפת הים, ארמון, ובנה עיר ויקראינה על שמו ומשל בה. והיו באות כל הספינות ועוגנות בה. ומהם הביאו סחורות למכור כאן, ומהם הביאו מכאן סחורות למכור שם. וכל הנוסעים שהו בביתו ונתן להם אוכל ומשקה. ויום אחד נזדמנה לכאן הספינה שלקחה את ילדיו. וכשראה אותם החסיד, לקחה מיד לביתו ועשה משתה גדול לכל אלו שבאו באותה ספינה. ובתוך הסעודה ביקש מרב החובל של הספינה להשאיר הילדים בביתו, אף על פי שלא יקירם ליבו, היה נמשך אליהם. כלומר, הוא לא ידע שזה הילדים שלו. וכשעבר זמן מה, באה לשם הספינה שבה נלקחה אשתו בשבי. וכשראו את הילדים אמרו, נדמה שזאת הספינה שבה נשבתה אמנו. ומיד הכירה אותם והתחילה לבכות, אבל לא נתוועדה אליהם. למחרת בא רב החובל, הוא מצא אותה כשהיא עצובה וניקת רוח ביותר. שאל אותה לפשר הדבר. אמרה לו, למה השארת אותי הערב עם שני הנערים החצופים שביקשו לפגוע בכבודי? לך אל המושל של המקום הזה והתלונן לפניו על כך. הלך הרב חובל והתלונן לפניו, לפני המושל, הלא הוא החסיד. קרא המושל לשני בניו ושאל אותם, האם נכון הדבר מה שאומר עליכם האיש? אמרו לו, אין הדבר נכון. אמר המושל, תעיד אשתו, אשתו של הרב חובל. באה אישה כשהיא רועדת. אמר לה המושל, דברי נא ביתי ואל תפחדי. ספרי האמת ואל תעלי מדבר. מיד נפלה לפני רגליו ואמרה לו, תן לי רשות, כי יש לי לומר הרבה דברים. אמר לה, דברי ככל אשר תחפצי. אמרה לו, שאל את הנערים מאיכן באו. ומיד סיפרו לו כל מה שעבר עליהם. מיד אמרה, הרי בניי הם. והייתה מחבקת ומנשקת אותם. והתחילה בוכה וסיפרה לו כיצד רימה אותה רב החובל, וכאשר שמע המושל כך, הבין שאשתו ואלו ילדיו. קרא לרב החובל ואמר לו, ספר לי את כל האמת ואל תפחד, ואם לא תגיד לי את האמת, עתיז את ראשך. אמר לו רב החובל, לקחתי אותה בשבי כי ראיתי שהיא ענייה ומחבסת כבשים, אבל אני נשבע שלא נגעתי בה ולקחתי אותה רק לשפחה. אמר לו המושל, לך לדרכך, והוא נתן שבח והודיה לקדוש ברוך הוא, המשלם שכר טוב לרעיו. עד כאן המעשה. בנוסף, נביא פה על ההמשך, ששומר מצווה לא ידע דבר רע, וההמשך של זה, זה אמר רבי אסי, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה ומבטלה. על זה יש מעשה מהזוהר של מסע היה ברבי שמעון בר יוחאי, שהיה הולך בדרך וראה חשיכה גדולה בעולם. אמר לבנו רבי אלעזר, בוא ונראה מה מבקש הקדוש ברוך הוא לעשות בעולם. הלכו ופגשו מלאך, ו30 שלהבות של אש יצאו מפיו. אמר לו רבי שמעון, מה אתה הולך לעשות? אמר המלאך, הולך אני להחריב את העולם, כיוון שאין 30 צדיקים בדור. אמר לו רבי שמעון, מבקש אני ממך שתלך ותעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ותאמר לו, בר יוחאי יש בעולם. הלך המלאך ואמר לפני הקדוש ברוך הוא, גלוי וידוע לפניך מה אמר לי רבי שמעון. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך ואחריב את העולם ואל תשמע לדברי בר יוחאי. הלך המלאך להחריב את העולם. כשבא ראה רבי שמעון בר יוחאי את המלאך, אמר לו למלאך, אם אין אתה מסתלק מכאן, גוזרני עליך שלא תעלה עוד השמיימה. עכשיו עלה לרקיע ואמור לפני הקדוש ברוך הוא, אם אין 30 צדיקים בדור, יעמוד העולם בזכות 20 צדיקים. ואם אין 20 צדיקים, יעמוד העולם בזכות 10. או בזכות 2, או בזכות 1, וזה אני. יצא בת קול ואמרה, אשריך רבי שמעון שהקדוש ברוך הוא גוזר גזרה ואתה מבטלה. מהי המשמעות? זה עד כאן המעשה. עכשיו ההמשך. מהי המשמעות של עושה מצווה כמאמרה? מלבד דקדוק הדין בכל פרטי המצוות, יש כאן נקודה נוספת. קין והבל הביאו שניהם קורבנות לשם, והמהר"ל מעורר שאלה. איך לא הגן הזכות הקורבן על הבל, ודווקא גרמה לו את קינת אחיו שהרגו? הוא מבאר המהר"ל שלשניהם היה חיסרון בלשם שמיים. גם אצל הבל נאמר בבראשית ד', והבל הביא גם הוא. היינו שנגרר אחר קין ולא עשה את המצווה מעצמו. במצב חירום של כלל ישראל חובה על כל אחד ואחד לבדוק את עצמו באיזו דרגה הוא נמצא, באיזו דרגה הוא נמצא בעבודת השם. האם אכן הוא לומד ועושה את המצוות בלב ונפש, בלב ונפש מתוך השקעת מחשבה, או שהוא רק בגדר של גם הוא? בני תורה שאינם נקראים לצאת החוצה, בוודאי שעליהם להתחזק בתוככי בית המדרש, חיזוק בכל המצוות ובפרט בתלמוד תורה. כפי שמתרגם יונתן בן עוזיאל, גיבור בארץ יהיה זרעו, גיבור באורייתא, ומתוך כל זה נזכה וישבתם על הארץ לבטח. ברוכים תהיו.